מתוך גודל הכללות הנדרש להיות בעקבת הדמשיכה, יש שמתבלבל העולם, עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו, ויחוג וינוע מתלמוד אל תלמוד. ועמים רבים מתבלבלים, ואינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם ומטרת כונניותם. אנשים מתבלבלים. עמים מתבלבלים, לא יודעים מה המקום שלהם בעולם. מתי זה קורה? בעקבת הדמשיכה. הרבה בלבול. יצא לנו שאנשים מסתכלים בבלבלה גדולה. אז הם מתבלבלים, מה אני צריך ללמוד עכשיו? ללמוד הלכה, ללמוד אמונה, ללמוד גמרא, ללמוד קבלה, ללמוד... לא יודע. אז הם מתבלבלים. כן, אבל מה כותב פה הרב? הרב מה כותב? זה נדרש לו לפי תכונתו ותיקון נשמתו וכל מהותו. הוא מרגיש פתאום, אני נמשך לדבר מסוים. תראו, אנחנו לא מדברים על מי שיש לו, הרבה פעמים אנחנו רואים, זה נקרא אידיאולוגיה על פני כישלונות. אדם לא מסתדר בלימוד, אם אני לא מסתדר בלימוד הרגיל, אני אלך ל... לא על זה דיבר. הוא מרגיש את החיבור הנפשי שלו למקום מסוים. ולכן הוא אומר, נוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וכבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום. והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. הפקידה היא לא הכבדה וכיליון, כי עם חילוף מעמדים ותכונות. ומתוך עומק החושך התעודד ישראל לאחוז באור תורתו בכל כלליותה. ואז נתיבות עולם העירו לפניו ויחזיק במעוזו ויעשה שלום לו, שלום יעשה לו, ותורה חוזרת ללומדיה ובשובה ונחת יירשעו. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים נכנסים לשבלונה. סטנדרט. וזה לא נכון. כל אדם יש לו את הנפש שלו. צריך להכיר האדם בפתיחות הזאת שיש לו נפש אולי קצת שונה מאחרים, אולי דווקא מתאימה, תלוי. באדם. וללמוד במקום של ליבו חפץ. כן. זה היה הקדמה. במקרה ככה. כן, ידידיה, כן. שהוא יכול להחזיק מעמד במה שהוא עושה. דוגמה קטנה, כן? אדם שיש לו רצף של מעשים והוא מחזיק מעמד, אז זה באמת מתאים לו. הרבה פעמים מה שקורה זה שאדם פשוט עובר ממקום למקום ועוד מקום ועוד מקום. זה לא שהוא חפץ במקום האחר, אלא שפשוט הוא מבולבל. יש לו איזשהו בלבול שהוא לא יודע בדיוק מה הוא. לא יודע מה לעשות איתו. אבל הוא צריך סיוע, צריך עזרה, צריך לדעת. לכן מה שחשוב, ודאי. לכן יש רב, ולכן חשוב גם כשאדם יושב ולומד אצל רב, ושים לב שהרב הוא מה שנקרא, איך דיברנו על זה בעבר, מבוסס. מה זה מבוסס? יש לרב הזה רב. למד הרב בעצמו אצל רב אחר. יש השושלת הזאת של העברת התורה. הוא מה שנקרא, למד במקום נורמלי ביציבות. לא כל מיני, יש כאלה שנעים, חצי שנה פה, שלושה חודשים פה, חמישה חודשים כאן. אין להם שקט. לא נפשי ולא לימודי. אין פה תורה בנויה. זה כל מיני דברים ש... או שאדם ימציא בעצמו דברים. זה קורה גם. אדם שממציא בעצמו, אז זה באמת, זה יכול להיות יפה. יכול להיות גם מושך, מעניין. יכול להיות לכיתה של 200 איש. אז זה לא אומר כלום. המדידה היא על העברת תורה במסירה. משה קיבל תורה בסיני, מסר ליהושע. ויהושע מסר לזקנים. וזקנים מסרו לנביאים. והנביאים מסרו, הנשק מסירה. פשוט זה קיצור של מסרו המסרו כל פעם. תורה במסירה. אדם צריך לראות את ההמשכיות. בסופו של דבר, כשאדם לומד אצל רב, שלמד אצל רב, שלמד אצל רב, שלמד אצל רב, אצל מי הוא לומד? שלמד? יפה מאוד. אז לשים לב, כשיחסים לשיעור, איפה אנחנו לומדים?
אבל אנחנו כל כך מלמדים, התיישר מזה, הקדוש ברוך
הוא. איך? אתה בא שלך גילוי נבואי?
למה? בברכות שאנחנו מלמדים, ברוך אתה השם מלמד תורה לעמו ישראל.
נו בסדר, מלמד תורה לעמו ישראל, אבל מלמד, איך אתה לומד?
מה?
איך אתה לומד את התורה? יפה, איזה רב אתה לומד אצלו? שיש לו רב, שלמד אצל רב, שלמד אצל רב. בסדר? טוב, אנחנו בהלכות שבת מתחילים את השיעור. ברגע זה התחלנו את השיעור. לשם ייחוד, הרינו בהם ללמוד הלכות שבת מדי שבוע, ביום שלישי, בעזרת השם, זה יהיה הסדר. סימן רשמם ב' בשולחן ארוך, זה הסימן הראשון שמדבר בהלכות שבת. אנחנו עוד נראה איזה נושאים, סימנים אנחנו נלמד, אבל הדבר הראשון זה הסימן הזה. חבל שאין לי פה את ההקדמה. למה אין לי את ההקדמה? שהמשנה ברורה, חסר פה. יש לך? יופי, תודה רבה. אנחנו לומדים הכל. למי שצריך, אני כבר אומר, אם אנחנו פותחים בסימן רשמם ב', בסימן הראשון של חוד שבת, העמוד מורכב משישה חלקים, במקרה הזה. בסדר? רואים? למעלה, באותיות המרובעות, אנחנו בשולחן ארוך, רבי יוסף קארו, אם נהפוך לעמוד הבא, זה אותיות רשי, ובספרים שהם מנוקדים, אז זה אותיות מרובעות יותר דקות, לא לחצו על בי בוורד, בסדר? זה הרמה, תראו כתוב בשורה השנייה, הגהה, רואים? היי גימל היי, הגהה, יש? אתה יצא?
כן,
בסדר, זהו. זה הרמה רבי משה איסרליש, זה שולחן ארוך, עליו המפה. רבי משה איסרליש זה המפה. הוא כתב הגהות, הערות, הערות, על גבי השולחן ארוך. כיוון שהשולחן ארוך יצא בארץ ישראל, הוא היה באשכנז, החליט שאת השולחן ארוך שהוא רצה להוציא, הוא יוציא כנספח לשולחן ארוך עצמו. אז זה החלק העליון. בחלק התחתון יש לנו בערב, זה ליקוט של אחרונים על גבי השולחן ארוך, רבי יהודה אשכנזי, ולמטה יש לנו שלושה חלקים, אם אתם שמים לב, בעמוד. משנה ברורה, ביאור הלכה ושער הציון. את שלושתם כתב המשנה ברורה. חפץ חיים, רבי ישראל מאיר, הכהן מרדין. המשנה ברורה זה הגאות, הערות, מהנהגות, על גבי השולחן ארוך והרמה. בקיצור, כשבתוך המשנה ברורה עצמו יש אותיות בכתב רשי קטנות, הם בעצם הביבליוגרפיה, וקרא לו ביבליוגרפיה למטה, המשנה ברורה, שער הציון. ציונים, לאן, מאיזה מקור קיבלתי את ההלכות האלה. למטה, שער הציון, ובצד יש את ביאור ההלכה, זאת אומרת את הדיון ההלכתי, מקורותיו, שיטות הראשונים, אפשר ללמוד ממש את כל הסוגיה, דרך הביאור ההלכה. אז אנחנו פה בשלושה חלקים של המשנה ברורה. משנה ברורה, ביאור הלכה ושער הציון. אלה שלושת החלקים שמהם מורכב הפירוש של החפץ חיים על שולחן ערוך אור החיים. והמשנה ברורה נכתב רק על אור החיים. לא יודע אם לא הספיק או לא עשה או לא התכוון לעשות את השער, אבל בכל מקרה רק על אור החיים יש לנו את הדבר הזה. אז אנחנו קוראים שולחן ערוך רבי יוסף קארו, את הרמה ואת המשנה ברורה, וכמובן לאחר מכן מה אנחנו באמת נוהגים. אנחנו בזמננו, שיטות שונות, דעות ועדות שונות, נאמר את כל הדברים. דבר אחד רק ברור, כותב המשנה ברורה בהקדמה. נושא שמירת השבת זה הנושא המרכזי שיש בכל חיי יהודי. אין הרבה מצוות שאנחנו אומרים עליהם, דוגמה, אם רוצים לראות אם מישהו ככה, חלקה הזה, הוא בסדר, אז אומרים, הוא שומר שבת. יש עוד הרבה מצוות שצריכים לקיים. הרבה מצוות. אבל זה נתפס כן, זה המינימום. הוא שומר שבת או לא שומר שבת? זה היסוד. ולמה? כי בעשרת הדיברות, הן של ספר שמות, הן של ספר דברים, מוזכרת הסיבה שבזכותה אנחנו שומרים שבת. בעשרת הדיברות בספר שמות, בפרשת יתרו כתוב, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, כיוון שהוא ברא את העולם בשישה ימים, נח ביום השביעי, לכן ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לשמור שבת. במילים אחרות, אנחנו אמורים להידמות לבורא, והלכת בדרכיו. מה הוא ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי? אף אתה תשבות את תעבוד שישה ימים ותשבות ביום השביעי. במילים אחרות, ברגע שאדם שומר שבת, הוא אומר במילים פשוטות, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא, אלוהי השמיים והארץ, ברא את העולם בשישה ימים, ונח ביום השביעי. או במילים אחרות, יסוד האמונה הכלול בבריאת העולם. זה הדבר הראשון שיש. הדבר השני זה בספר דברים, בפרשת ויתחנן, שמשה רבנו חוזר על עשרת הדיברות, ואז בעשרת הדיברות כתוב, למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמור שבת? וזכרת כי עבד היית במצרים, ויבדך השם אלוקיך. ולכן אנחנו באים ואומרים, אדם תזכור, יש לך עבד, יש לך שפחה, תן להם לשבות, למה ינוח שורך וחמורך וכו'. זאת אומרת, האדם מצווה על שביתת האנשים או בעלי החיים שזה בסביבתו. ממונו. אז למה ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לשמור שבת? כיוון שהיית עבד במצרים ולא הייתה לך מנוחה, תשבות בשבת ותדע שיש יום מנוחה ותיתן לסובב אותך גם לשבות בשבת. ואם אנחנו שמים לב בברכה, קידוש של שבת, כשאנחנו אומרים למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על יום השבת, אומרים את שתי הסיבות. סיבה אחת, בריאת העולם, סיבה שנייה, יציאת מצרים. אלה הם יסודות האמונה כולם. כששואל המלך את רבי יהודה הלוי בכוזרי, במי אתה מאמין? מה עונה לו רבי יהודה הלוי? החבר? אני מאמין בהשם, אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, שהוציא את אבותינו ממצרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שהוציא את אבותינו ממצרים, העמידנו בהר סיני, נתן לנו את התורה, בסוף הוא אומר, וברא את העולם וכו', בשישה ימים. זאת אומרת, יסודות האמונה הם הפגישה האישית, יציאת מצרים, מתן תורה, ולאחר מכן הידיעה של בריאת העולם. לכן, כשמישהו שומר שבת, הוא בעצם מכנס בתוכו את כל בריאת העולם. אומרת הגמרא במסכת שבת, ונין תועד אף קופיות ח'. אומרת הגמרא, מי שאומר בליל שבת, ויחולו השמיים והארץ, מיד יורדים שני מלאכי השרת ונצמדים אליו. הבטחת 90. ברגע שאדם אומר ויחולו השמיים והארץ, מקבל על עצמו את יסוד האמונה הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי, מיד שני מלאכי השרת מלווים, נצמדים אליו ומלווים אותו לביתו. אני אמרתי פעם, לכן לשים לב כל השבוע, בפרט בליל שבת, מה מדברים בבית הכנסת הביתה? לפעמים סוגרים שם כמה עניינים עם כמה אנשים. אבל באופן כללי אני אומר לשים לב, כי יש פה האזנה צפופה, לא מרחוק וקרוב ממש, שני מלאכים. ואותם שני מלאכים מלווים את האדם עד הבית, ונכנסים הביתה ומסתכלים. אם באמת הבית ערוך ומוכן, מפקד, זאת אומרת, הכל ערוך, הכל נמצא, קיים, נרות, צלחות, אפילו אדם לא צריך אלא לכזית וזה מזונו, בליל שבת יפתח שולחן, שיש צלחות, מפיות, כוסות, סכום, הכל שיהיה שם. למה? כי זה כבוד שבת. באים ורואים הכל מסודר, מלאך הטוב, אבל תמיד יש לנו יצרה טובה של צרה. מלאך הטוב, מה אומר? יהיה רצון שיהיה כך לשבת הבאה. מלאך הרע עונה בעל כורחו. בעל כורחו. ואז מה קורה? מה יהיה שבת הבאה?
טוב.
כיוון שמלאך הרע עונה בעל כורחו, אמן על הטוב, שבת הבאה גם יהיה טוב. עכשיו הסתבכנו. כי אם באמת הבית לא ערוך ומוכן, לא עזרו לגברת בכניסת שבת, ועדיין עם החלוקים האקונומיקאים הקטמים, ודליק הנרות שבת עדיין, כי לא הייתה ברירה, במקום בגדי שבת, מוכנים והכל, הדליקו עם חלוקים קטמים, כי זה עשו את הספונג'ה והשפריץ שם מהאקונומיקה. ועדיין זה כך, והבית לא ערוך ומסודר. אז מלאך הרע אומר, יהיה רצון, שיהיה כך לשבת הבאה. מה הוא אומר המלאך הטוב? בעל כורחו אמן. אז מה יהיה שבת הבאה?
יהיה טוב.
תענו לי. זה בעיה, מה יהיה שבת הבא?
יהיה טוב.
מה זה יהיה טוב? אין דבר כזה.
נשפר.
איך נצליח? אם המלאך הטוב בעצמו אמר שככה יהיה שבת הבא. מי יעמוד לצדך?
נביא עוד מלאך טוב מהסוג
הקודם. אז כתוב על רבי מאיר, כתוב על רבי מאיר, שנקלע לאיזה בית. התארח איזה בית. וראה, אמנם נכון, ככה רבי מאיר מתארח, אז לא נעים, אבל הוא ראה שיש שם מריבות בליל שבת. הבית הזה מריבות. וזה קורה. ליל שבת, חרצובות הלשון יוצאות. ובאמת הוא ראה שיש שם, ואמר, באמת הזוג הזה צריך שיהיה בהם, שזה אצלם שלום בית. איך נעשה את זה? הרי תמיד מלאך מגיע, אומר מה שאומר, וממשיך כך לשבת הבאה. החליט רבי מאיר, שהוא נשאר אצלם, שלוש שבתות. שיהיה חזקה. שלוש שבתות הוא נשאר בבית הזה, שלוש שבתות אין מריבה, בעזרת השם אחר כך הכל יהיה בסדר. דרך אגב אני אומר, רק לשים לב, רק לשים לב, למי אנחנו אומרים שלום עליכם, כן? הרי לאותם שניים שנצמדו אלינו בערבית, שאמרנו וכולו, הם באים הביתה ולהם אנחנו אומרים, שלום עליכם, מלאכי השרת, ואחר כך מלאכי השלום. מלאכי שרת ומלאכי השלום. בסדר? אלה הם אותם שניים. זה בעצם היסוד של כל הקיום, כל השבוע.
יש אגב סתירה בתוך השלום עליכם.
אין סתירה.
ויש בצדכם. שבו ותצאו.
בצדכם זה אותם שרוצים.
קודם כל יש מי שלא אומר בצדכם.
כן, זה אני.
ב' יש מי שאומר בצדכם ולא צדכם. יש כמה נוסחאות, אבל זה דברים, פרטי פרטים שהם לא, אנחנו בהקדמה.
השאלזים לא אומרים שבטחים.
אנחנו רק בהקדמה. כן, כי מלאכים לא אוכלים, יש כל מיני הסברים. אבל באופן עקרוני, אבל גם, יגידו, לא אומרים צדכם לשלום, מה הגיע המלאך, תגידו לצאת. אתה יודע מה זה מזכיר, פעם קיבלתי הזמנה לחתונה. כתוב שם, קבלת פנים, החופה, עד שעה כך וכך. מכירים את זה? עד שעה 9:30, 10. למה? אחר כך עושים את הסעודה למשפחה. קבלת פנים עד 9:30. אז אני אמרתי, מי שאומר לי מתי ללכת, שלא יבקש שאני אבוא. אתה מתארח אצל מישהו, אתה אורח עד 8. מה, ככה מקבלים אורחים? מתי להגיע, אני אגיע. כשאני רוצה ללכת, נלך. כל מה שאומר לך בעל הבית תעשה,
חוץ מזה,
שזה אתה צריך לדעת לבד. מתי לצאת? אם הוא יגיד לך לצאת, כבר באמת הקדמת. אז אם מראש בהזמנה אומרים לי מתי לצאת, אני לא בא.
אבל גם בית המקדש אומרים לך מתי לצאת,
אה? בית המקדש של הבית שלך? מה זה?
רגלים.
מה זה קשור? שם אתה צריך לעמוד כמו אצל מלך. יש עוד כניסה, יש עוד פתיחה. מה זה פה בין מלך, זה לא מקום טיוב. כשאתה בא להתארח אצל מישהו, זה חברי, כן. זה משהו אחר בכלל, אין קשר. ההתנהגות שונה לחלוטין. בסדר? זהו. בכל מקרה, אומר לנו כאן החפץ חיים, בהקדמה למשנה ברורה, ותראו, קודם כל, השבת היא יסודית. מצד שני, השבת היא כזאת שיש בה הרבה מלאכות. אנחנו לא מדברים רק על זה שיש לה מתת אבות מלאכה, עוד הוא מביא פה שיש מי שמצא שבכל אחד מילה מתת אבות מלאכה גם יש לה מתת תולדות. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 39 בריבוע. ולכל אחד מהם יש פרטי פרטים של הלכות. עד שהוא מגיע בסיום ההקדמה ואומר, שאמר לנו בעל, היערות דבש, אורים ותומים. רבי יונתן אייבשיט. כי אי אפשר כלל במציאות שינצל מאיסור שבת אם לא ילמד כל הדינים על בוריים היטב היטב. אם אדם לא לומד כל הזמן הלכות שבת, וכשגומרים ללמוד פעם אחת את הלכות שבת, בעזרת השם, מה עושים? סבב שני. ואחרי הסבב השני, שלישי, עד 120. בואו, ואם לא, אומר, אי אפשר כלל במציאות שינצל באיסור שבת. יש מקום שכתוב שחזקה על כל מי שלא לומד ללכות שבת, שכל שבת הוא מחלל שבת. ומי מביא את זה? חפץ חיים. שיודע מה זה שמירת הלשון. יודע שלא צריך להגיד דברים סתם. הוא אומר את הדברים במפורש. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במציאות כזאת של א', יסוד כל האמונה שלנו נמצא בשבת, ב', כדי להגיע ליסוד הזה בשלמות, להגיע לשמירת שבת בשלמות, צריך הרבה השקעה. כי כמובן שכל דבר גדול דורש השקעה.
הנה,
אני גיבור
לכם בלי שאלה.
השאלה הזאת היא שאלה אקטואלית באמת, ושואלים אותה הרבה.
הנה, אני גם שואלים.
בסדר, אני אשתדל לענות עליה גם. אם יש אנשים, ותשים לב לחלוקה שלי, אנשים שבאים אלינו בשבת, תוך כדי חילול שבת, או אנשים שאני רוצה להזמין אותם בשבת, ולא ברור לי שהם יישארו כל השבת. בסדר? אנשים שבאים אליי באמצע השבת, תוך כדי חילול שבת.
מעצמם.
זה 100% שבת.
הם באו בנסיעה, מה אני... בלי להסתכל במשקפת למטה, אני רואה שהם באו עם האוטו. שומעים את האוטו שלהם. מכירים אותו. בסדר? זה אחד, באו. לא שאלו אותי, באו. ב', אני רוצה להזמין אורחים בשבת. והשאלה היא, האם מותר לי להזמין אורחים לשבת, שלא ברור שהם מקפידים על אי נסיעה בשבת. דוגמה אני אתן. אז זהו, זהו, אני אתן לך דוגמה, שפעם הייתה פה בקריאת משה. אחד החברים, בוגר מכון מאיר, הזמין משפחה אליו לשבת, ובאמת הם לא יודעים מה זה שמירת שבת. והם הגיעו, ואמרו שהם יבואו לכל השבת, וכמובן הסבירו להם בליל שבת, והכל בסדר, הלכו בית הכנסת אפילו, אמרו להם, תראו, יש פלטה בשבת, כי לא מדליקים אש בשבת, אבל דברים מינימליים ראשונים שצריך. והזוג הזה, הבעל הלך לבית הכנסת, המארחים, אמא, והגברת נחה עוד, פתאום היא מריחה איזה ריח בבית. זה חברים קרובים. מה התברר? שהילדה קטנה של האורחים קמה, והיא רצתה על הבוקר חביתה. אז אמא שלה, כמישהי שמכירה בבית הזה, הוציאה מחבת, שמה על הפלטה, כי לא מדליקים אש בשבת. לימדו אותה. לא מדליקים אש בשבת, שמה על הפלטה עם קצת שמן, ועשתה לה חביתה. בהם נמצאים לה, פתאום מריחים בבית ריח של
חביתה.
חביתה? גם זה יכול להיות. זה מקרה שהיה. אין לדבר סוף. אין גבולות. יכול להיות מיליון דברים שאנשים לא מודעים. זה בדיוק מה שכותב פה המשנה ברורה. שמי שלא לומד ללחוץ שבת על בוריים, אז אין זה עוד צ'אנס לא לשמור שבת כי הלכתה. כי תמיד באיזשהו מקום, באמת לא ידעתי. אז פה זה דבר, בסדר, כולנו יודעים, כולנו מבינים, שלא מתגנים חביתה בשבת. גם לא על הפלטה. אבל יש מיליון דברים אחרים. למתת כפול למתת. ועוד פרטי דינים. למתת אבות ועוד למתת תולדות ומהם. זאת אומרת, סליחה, זה לא נכון לחשבון. למתת תולדות לכל אב מלאכה. בסדר?
39.
39 כפול 39, כן.
מה, לכל יש למתת מלאכות?
לכל אב מלאכה, כן. אני דרך כלל זוכר בשם הוא הביא את זה. וכאן... המשנה ברורה הזה
טוב, בסדר, בוא
נמשיך,
כן.
יפה, אז בקיצור, מה התשובה שלנו לעניין הזה של הזמנה? קודם כל, דבר אחד, אנחנו בתור כאלה שרוצים באמת שבסופו של דבר כולם ישמרו שבת, רוצים לקרב ולא לרחק. אם מישהו נפל עליי בשבת, מה, אני אגרש מישהו מהבית שלי? נפל, נפל. קוננו צפיגה. קסם. בסדר? זאת אומרת, הגיע בן אדם, מה אני אעשה? אני אגרש אותו? אגיד לו, תעוף מפה, אל תבוא אליי?
אתה לא יותר גרוע.
בסדר? זה דבר אחד. זה דבר אחד. זה עניין אחר מה נעשה לשבת הבאה. אתה אומר, בן אדם נפל עלינו באמצע השבת. זה דבר אחד. דבר שני, רוצים להזמין מישהו, נגיד לסעודת ליל שבת. פה צריך לשים לב להבדל יסודי וגדול. אם האדם גר במרחק כזה, שאנשים נורמליים, לא דתיים, נורמליים. זאת אומרת, לשים לב מה אני אומר. אנשים שבדרך כלל, אם הולכים ברגל או נוסעים באוטו או משהו כזה, אנשים רגילים, לאו דווקא בגלל שזה שבת, אפילו ביום חול, היו הולכים ברגל, אז אני יכול להזמין אותו. כי האדם יכול לבוא אליי ברגל, זה סטנדרטי, הוא בן אדם שיודע ללכת, 10 דקות, רבע שעה הליכה, זה דבר נורמלי. רגע. ואז גם אם הוא בא עם אוטו, זה לא בעיה שלי. אני הזמנתי אותו בנתונים כאלה, שהוא יכול לבוא אליי ללא חילול שבת. ואם בבית, בדרך, כשהוא הולך ברגל הוא יעשן סיגריה, אז הוא בדרך אליי מעשן סיגריה בעיה. הוא מחבר אותה בכניסה לבית.
לא נגמר.
לא נגמר, בדיוק. אני צריך לקחת אחריות על מה שאני אחראי. על המעשים שלי. או הנגזרים ממני. אז אם הזמנתי בן אדם, והוא גר במרחק הליכה נורמלי, סביר. לא הליכה של דתיים, כי דתיים הולכים גם שעה. שעה וחצי. תגיד למישהו שלא שומר מצוות, תלך שעה וחצי. מה זה, טיול שנתי? ניקח רישיון נשיאת נשק, ונלך שעה וחצי. היהודים שומרים מצוות, שבת, הולכים שעה, הולכים שעה בירושלים. קורה זה. מתארחים, הולכים, חוזרים. דבר על אדם, מה שנקרא מן השורה. האחרת. בכל מקרה, אז אם הוא במרחק כזה סביר של הליכה, אין שום בעיה, אפשר להזמין אותו. אם לא, אי אפשר להזמין אותו לסעודת ליל שבת. כי הרי ברור שאולי הוא יגיע בכניסת שבת, או לפני כניסת שבת, אבל איך הוא יחזור הביתה? הרי אתה אומר לו שאתה מזמין אותו לסעודת שבת. מה אחרי סעודת שבת? ג'אלה. ואחרי הג'אלה? קוסטי. ואחרי הקוסטי? הוא הולך הביתה. לא, אבל לא, לא אמרת, לא דיברת, לא כלום. לא הבאנו את המפרשת שיניים. היהודי נודד עם מפרשת שיניים. ויש לו שערות עם הסריק. בסדר? אבל באופן עקרוני, לשים לב, אדם לא יכול להזמין מישהו אליו לסעודת שבת, כשברור שאין לו ברירה אלא לנסוע חזרה הביתה. כי אני לא אקח על הגב שלי שבעתי יהודי יחלל שבת. אבל, לעומת זאת, אם אני בא ואומר לו, לא, תשמע, אנחנו מזמינים אתכם לשבת, תבוא אלינו לכל השבת, יש לכם פה בייסמנט, כל השכלולים, אתם יכולים להיות אצלנו כל השבת. ובן אדם הגיע, ופתאום בליל שבת הוא החליט שהוא נוסע הביתה. מה אני אעשה? אני נתתי את כל הנתונים האפשריים לשהות כל השבת, הזמנתי לשבת כולה. אבל אני חתך באמצע הדרך, אני אחראי על מישהו. לא אני זה שגרמתי לו לנסוע. אתה אומר, אולי לא הייתי מספיק אטרקטיבי, ובגלל זה הוא נסע, וסיפרתי לו מספיק בדיחות, לא יודע. אבל באופן עקרוני אני אומר, לשים לב, שבמה שתלוי בי, האדם הזה, האורח הזה, הוא ישמור שבת. במה שתלוי בי. בהגעה, בשהות ובנסיעה. והיה, האם הוא עושה מה שליבו חפץ? כן. במסתרים תבכה נפשי. כמה אנחנו בוחרים על יהודים שלא שומרו שבת. זה מפריע לנו. מפריע לנו מאוד. קשה לנו לראות יהודי שלא שומר שבת. אבל הוא אחינו, הוא יהודי. בגלל זה זה קשה. ולכן גם ההתייחסות אליו כאל אח, שברגע זה לא עושה את מה שנדרש. בעזרת השם. בעזרת השם זה יגיע.
עוד חזון
למועד. עזרת השם, לא מיד, חזון למועד זה נשמע הרבה זמן. היום, אם בכל לא תשמע. זאת אומרת, יש את העניין הזה. ולכן, כשמדברים על שמירת שבת, מדברים א', הלימוד של יסודות האמונה, ב', על כל היסוד של קיום העולם. שבשישה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ונח ביום השביעי. ולכן, כשאנחנו נחים בשבת, בעצם זו מנוחה רוחנית. כי איך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? שופלים, D9. אולי תוריות, פרימיטיבי. איך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? דיבור. הוא אמר, ויהי, הוא ציווה, ודבר השם, שמיים נעשו, יפה מאוד, בעשרה מאמרות,
נברא העולם.
זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא שבת, בשבת, ממה הוא שבת? מדיבור שיוצר. מדיבור שגורם ליצירה בעולם. ואם באמת אנחנו רוצים להידמות לקדוש ברוך הוא, ולשבות בשבת כמו שהוא שבת, מה הדבר המרכזי שצריך לשבות בו?
דיבור של חול.
דיבור של חול, דיבור של יצירה. נכון שאנחנו בגוף, בני אדם, יש לנו גם למתת אבות מלאכה. אבל היסוד, היסודי ביותר, מה הוא? להידמות לקדוש ברוך הוא, זה דיבור. ובדיבור הכל תלוי. ולכן, אני אומר, לשים לב, שאם אני מסתכל על הערך של שבת, הערך של שבת בעיקר זה הדיבור. שלא יהיה ממצוא חפצך ודבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך שבחול. סימן שלם בשולחן ארוך. קצר, אבל שלם.
זה גם העניין של תכנון מקודש
לו. בוודאי, בוודאי. זה כל העניין שאני בשבת מתעסק רק בדברים רוחניים, ולא בדברים שקשורים ל... מלאכה בששת ימי המעשה. לא בסיכום, לא בתכנון, ולא בבקשת ביצוע. שבת מנוחה מכל מלאכה.
שדך הבנות. תן לשדך.
כן, שידוכים. אני מבין את הנושא הרגיש. שידוכים, כן, אפשר. ותשים לב, כתוב שידך את הבנות, וכתוב שידך את הבנים. צריך לבדוק למה. אבל בסדר, מה פסיבי, מה אקטיבי. בסדר, בכל מקרה זה מופיע. טוב, ולכן, כשאנחנו באים לדבר על שבת, אז קודם כל, היסוד הזה, שהוא יסוד כל האמונה כולה, צריך להיות אצלנו ברור, חתוך. כל מה שאנחנו חיים בעולם הזה, זה לצורך השבת. וכל הברכה שלנו באה מהשבת. אדם לא עובד כל השבוע כדי שיהיה לו מה לאכול בשבת. אדם אוכל בשבת כדי שתהיה לו עבודה במשך ימות השבוע. מאיפה הראיה? אדם הראשון. אדם הראשון נברא ביום
שישי.
שישי. אחרי הצהריים. כן? שעה. 10. הוא חטא. 11 נשפט. ב-12 נטרד מגן עדן. זאת אומרת, אדם הגיע לחיי העולם הזה, גן עדן התחתון, הביא אומר ארץ ישראל, בכניסת שבת. אז בעצם האדם נולד לעולם הזה למתי? שבת. ורק אחרי שבת, ששת ימי המעשה. קודם כל שבת. אחר כך עבודה. דרך אגב, זה אחת הראיות למה פקידים באים כל בוקר וקודם כל עושים כוס קפה. אחר כך הולכים לעבוד. קודם כל שבת. אחר כך הולכים לעבוד. כמו האדם הראשון. בסדר? זה הבעיה הניצחת, אין פה... ברור העניין. טוב. בכל מקרה, אנחנו מדברים, השולחן ערוך כשהוא פותח, הוא פותח את הנושא של שבת בהכנות לשבת. או הוא קורא לזה, להיזהר בכבוד שבת. אדם חייב להיזהר בכבוד שבת. כי כל מה שאתה עושה בשבת, זאת תהיה בעצם הברכה לשאר ימות השבוע. כי בשבת יורד אלינו כל השפע של הקדוש ברוך הוא, מהעולם העליון, ממקור השפע העליון, אל העולם התחתון, אל העולם שלנו כאן. ולכן הזהירות בהכנות לשבת, ההשתדלות בהכנות לשבת, כניסת שבת, מתי מקבלים את השבת. הדברים האלה כולם נכללים בכבוד שבת. ולא סתם, כתוב על חכמים ראשונים, זה מופיע בסימן, אם עוד לא טועה, ראש ממתת. לא ראש נון. כן, שחכמים, אז היו רצים להכין לשבת. אם נקפוץ לסימן ראש נון, עמוד 30, נקרא את השולחן ערוך, ישכים בבוקר ביום שישי להכין צורכי שבת. ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו, בעל בית גדול, ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצורכי שבת, כדי לכבדו. כי רב חסדא היה מחתך הירק דק דק, לשון הגמרא פרים סילקה, פורם את הירקות, חותך אותם, איך היינו קוראים לו היום?
פוד פרופסור.
פוד. יפה, לא פרופסור, פרופסור. כן, רב חסדא היה על תקן פוד. רגע, מי זה היה רב חסדא? מי היה רב חסדא?
רב חסדא היה נשוי.
אחד הענקים, גדול הדור. במילים אחרות, אם אנחנו נלך לבית של הגדול ביותר שאנחנו מעלים על דעתנו, מי הגדול, גדול הדור, התלמיד חכם העצום הגדול של הדור הזה, ונלך אליו הביתה ביום שישי, מה נראה אותו עושה? יושב לומד זוהר לכבוד שבת? עוד מכין איזה פלפול בגמרא לכבוד שבת?
פלפל.
מכין את הפלפל בתוך השיח, ניירת. שם פלפל בקרוב, חותך ירק. או, כמו למשל, רב נחמן. היה מתקן את הבית, מה זה תקן את הבית?
נקות.
ספונג'ה. לטטה.
הרב לשטוף מדרגות של בניינים אחרים, זה גם כלול ב...
זה פרנסה שמכבדת את בעליה. כי כל פרנסה מכבדת את בעליה.
זה לא קשור להכנת
הבית. זה לא קשור להכנת הבית שלך.
זה עוזר
להכנות לבית. בוודאי, אם יהיה כסף, יהיה מה לקנות. צריך לשבת. זה יהיה
להכנות לבית, הרב.
בוודאי, בוודאי. אז תראה, כך כתוב. רב חסדא היה מחתך הירק דק דק. רבה ורב יוסף היו מבקעים עצים. שבדרך כלל מי עושה את זה? הילד של העובדים, כן? חמולה שבאה לעבוד, נותנים לילד לבקע עצים.
למה
צריך
לעשות לפני שבת? מה? למה צריך לעשות לפני שבת
דווקא? כדי שיהיה עצים לאש שבת. לא, אבל תראה, דווקא עם שישי, שתחול קדושת שבת היום. נכון, שאם הימים קצרים, אז אפשר להתחיל ביום חמישי. עוד רגע, נראה את הכל. רבי זר היה מדליק האש. רב נחמן היה מתקן הבית ומכניס כלים הצריכים לשבת ופנק לאכול. ומהם ילמד כל אדם ולא יאמר, לא אפגום כבודי. מישהו ידפוק בדלת לשאול שאלה את הרב, הרב פותח את הדלת, איך נראה הרב? מבקש לספונג'ה, כפפות, סינור, מה?
רצה מופשני.
ודאי. קיפל מכנסיים, לבש נעלי בית דפנה. בסדר? הוא בתוך הספונג'ה. לא יאמר אדם, לא אפגום כבודי. כי זהו כבודו שמכבד השבת. במה נמדד כבודו של האדם? בחיי המעשה שהם לכבוד השם, לכבוד שבת. אלה דברים שראינו בשיעור בבוקר במסכת ברכות בעין היה שרבי אליעזר חלה, באו תלמידיו ושאלו אותו, ילמדנו רבנו אורחות חיים. אומר שם הרב, הרב קוק בעין היה כותב, שלעמוד ולראות את הרב על הסטנדר מדבר בפטוס ובקדושה ובסעודה שלישית עם כל ההילה ו... זה לא לימוד תורה שלם. צריכים לראות את הרב בחיי המעשה. אורחות חיים. כי אם בן אדם לומד רק את הצדדים הרוחניים האלה בבית המדרש, יש סיכוי, וסיכוי סביר, שכשהוא יצא לחיי המעשה, הוא יראה שחבל על הזמן. איזה רמאויות שיש. צריך להיכנס גם לחיי המעשה. אי אפשר להיות תמיד רק ברוחניות למעלה. צריך להכיל את הרוחניות בגשמיות. שזה אומר, רבנו, למדנו אורחות חיים. את הרב בחיי המעשה תראה גם. לא על הסטנדר למעלה בקתדרה, רק מדבר יפה וכולם נהנים. זה חשוב, בוודאי לנו. אבל את חיי המעשה, איך מקיימים? איך אנחנו מגיעים למציאות של עשייה? לא רק יסודות רוחניים מופשטים. כי רוחני מופשט זה... אדם פשוט.
אבל זה רק
לכבוד
שבת הוא צריך
לראות
לחיי
המעשה. לא, פה הוא אפילו לא צריך, לא יכול להשתמש במשרתים. כל השבוע בוודאי שהוא יודע מה הם חיי המעשה. יש לו משרתים שעושים לו את הדברים. בוודאי.
מישהו יכול לשבת.
בוודאי, הוא מחובר, הוא מחובר. יש לו משרתים. פה הוא צריך לעשות בידיים. תפוס את הספונג'ה ולשחות בידיים. רואים שמות הקודש. ספונג'ה תסחתי. כמה שמות נסחתה ספונג'ה. זה לא הולך כך. חיה מעשה בפועל. הולכת לשוק, אני זוכר. זכר צדיק לברכה, הרב שלום משש. רבה של ירושלים. הענק שבענקים. הוא היה במחנה יהודה, קונה דברים לשבת. מה חסר מי שיקנה לו? קודם כל יש לו נהג ועוזר. גם נהג גם עוזר.
מי? הרב בן טוב גם עושה קנייה
זו. עכשיו כבר קשה לו, לא יכול. אבל הולך בעצמו. הוא לקנות לכבוד שבת. לא מבזבז את זה על איזה... הולכים לסופר, עד ששמים בעגלה זה כבר מאמץ, שולחים עם איזה משלוח של ערבים. מאבדים את כבוד שבת. הבן איש חיים מביא שכל הזיעה שאדם מזיע לכבוד שבת, כל זה יספרו ויראו לו אחר כך.
זה גם
מוכל
תעבונות, הרב, זה
לא כתוב
על זה. אז זה מוכל תעבונות, אני חושב גם.
כן, כן, יראו לו זה אחר כך. כל הזיעה הזאת שהוא הזיע לכבוד שבת.
אז מה זה שאומר שאנחנו מברכים שהרחמן יברך אותנו בעולם שכולו שבת?
הלאה, לעתיד לבוא, עולם שכולו טוב.
אבל הרב, עושים קניות בסופר ביום חמישי, כדי לבוא
לשבת. זה גם נראה, עוד רגע נראה גם את זה. אם התחלנו כבר בעניין. אומר עוד השולחן, הרמה, הגעה, אתם רואים ברש נון? ויש להשחיז הסכין בערב שבת. כי זהו מכבוד השבת, שמכין עצמו לאכילה. סעיף ב' אומר השולחן, הוא ירבה בבשר ויין ומגדנות, שלא ילכו לאברכים ויקנו, פעם הייתי באיזה מקום שהיה באמת בעיה של שלום בית. הבעל למד בכל, מה זה רוחני, מפה לא הודעה חדשה. הביא את ה-1,200 שקל, 300 שקל שלו מהכולל, הוא חושב שבזה אפשר לפרנס את כל המשפחה ואשתו עוד עובדת. אז הוא אמר, כן, כתוב שצריך להרבות בבשר ויין, דגים. הלך כאן הדג, ככה. חשב שהוא כבר רבי, כן? כך, דג. כמה עולים דג כזה?
קרי? הרבה כזה.
קילו 60-70 שקל. 3-8-9 קילו. 500 שקל. לפחות. משהו ככה. אני אומר לו, מה זה? הוא אומר, מה, חייבים? וכתוב שמזונותיו של אדם קצובים לו חוץ מהוצאות שבת. 500 שקל דג. מה אומר פה השולחן ערוך?
כפי
יכולתו. אדם צריך לחיות לפי מעמדו ועניינו. במסגרת שיש לך, כפי יכולתך, תעשה את המקסימום. אין דבר כזה בלי חשבון. צריך חשבון. נכון, לא לדקדק יותר מדי. דקדוקי עניות. אבל לדעת כפי יכולתו. רק בואו נראה את המשנה ברורה, כי אם נכנסנו לסימן הזה, אז כבר... נגמור אותו, את סימן רשנון. בסדר, נראה את המשנה ברורה, ובזה נסיים. ישכים בבוקר, סעיף קטן א', בעמוד 30, סימן רשנון, סעיף קטן א' במשנה ברורה. זה בא על גבי סעיף א' בשולחן ערוך שאומר, ישכים בבוקר ביום שישי להכין צורכי שבת. ישכים בבוקר, דכתיב, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. וגומר. הכנה דומיה דהבאה. ההכנה צריכה להיות כמו הבאה. והבאת המן הלו הייתה לאלתר בבוקר, דכתיב, שכתוב, הלקטו אותו בבוקר בבוקר. אף ההכנה על שבת תהיה מיד בבוקר. והיינו מיד אחר קריאת שמע ותפילה. מה זה כמה מיד בבוקר? פלל, הנץ, תלך לקנות צורכי שבת. אך אם הוא רגיל ללמוד אחר התפילה איזה שיעור קצוב, או שלומד עם רבים, אל לבטלנו. מה שכתוב בסוף סימן רשנון א'. ואם דרך המקום ההוא למכור בבוקר, ולא ימצא לקנות אחר לימודו, לא יקבע לימודו, אלא אחר הקנייה. נשים לב מה כתוב פה. מקומות שלא ימצאו יותר מאוחר. דוגמה אני אתן. יישוב קטן, המקולת ביישוב, מביאים מספר חלות, שיהיה בהתאמה למספר האנשים, יודעים בערך מה הכמות. אם אנחנו נבוא ב-10-11 בבוקר, יש לנו חלות פיתות. כן? הם כבר נמחו. צריך לנו רק אלה שנמחו למטה.
מותר פיתות, לא?
כן, אבל אם זה חלה שניתה פיתה, זה לא נעים.
אבל העיקר זה לעשות חלה בבית, הרב, לא?
רק שנייה אחת, כן. בסדר? אז מה האדם יבוא ובבוקר, הוא יגיד לו, אני הולך למכולת, לקנות את החלות הראשונות, מה שנקרא, הטובות, שלא נמחו, לכבוד שבת.
חובה.
יכול לעשות את זה אפילו?
מפסקס את
הלימוד.
לפני התפילה. לא, לא כתוב.
לא.
אחרי התפילה, לפני הלימוד. אבל, רק שנייה. אלא, אחר הקנייה, ואם רגילים, עכשיו מה שאתה אומר, ואם רגילים למכור בבוקר השכם קודם התפילה, שוק, קריית שמונה, קריית גת, אשדוד, כל מיני מקומות שיש שם היום שוק אחד. באים 4-5 בבוקר, עד 8-8.5 בבוקר כבר אין אף אחד.
צפה רמון.
כן, ואם רגילים למכור בבוקר השכם קודם התפילה, ולא ימצא לקנות אחר התפילה, יקנה ואחר כך יתפלל. נשים לב. מותר לעשות איזושהי מלאכה? אדם יכול להתעסק בצרכיו לפני התפילה? שום אופן לא. כאן מה כתוב? שכן, למה? אך יראה לקרוא קריאת שמע מקודם. כיוון שכבר הגיע הזמנה. ואין זה בכלל מה שאמרו, אסור לעשות חפציו קודם שיתפלל, שזו חפצי שמיים היא. כשאנחנו קונים אוכל לכבוד שבת, חפצי מי זה?
שמיים.
אנחנו לא אוכלים בשבת כדי למלא את הבטן. אנחנו אוכלים בשבת כדי לכבד את השבת, כי הקדוש ברוך הוא ציווה כך. היה לנו סיפור בבית של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. היינו אוכלים אצלו. ליל שבת מתפללים ואוכלים אצל הרב. מניין פלוס. והרב צבי יהודה בקושי היה אוכל. באמצע השבוע בבוקר, כוס תה כזה של בירה גדולה. כוס תה עם לחמנייה, בערב אותו דבר, ביום תפוח עץ, אגס, משהו כזה, זה מה שהיה האוכל שלו. אבל בשבת היו מביאים אוכל מאיפה? מהישיבה. איזה אוכל מביאים מהישיבה?
קוגל של ישיבה.
מלא, ליל שבת. דגים, אז היו עושים גפילטה פיש בישיבה. כל קציצה בנפרד. דגים, ומרק, מרק עוף, ו...
היה אוכל הרבה בשבת.
הכל, לא, ואת אורז ותוספת ואוף, הכל היה. והרב צבי יהודה היה אוכל הכל. שבת אוכלים הכל. ופעם מישהו עשה טעות חייו. השאיר בצלחת. והרב אמר לו, ככה סימן לו עם היד, נו. מכירים את התנועות האלה?
כן.
לא, 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 סליחה, זה מספיק לי. נו, הרב, נו, פעם שלישית הרב אומר לו, הרב, אני לא רעב, אני שבע. אז הרב אומר לו, בשבת לא אוכלים כרעבים, בשבת אוכלים כי צריך לאכול. הוא עצמו, זו הדוגמה הטובה ביותר. אני כבר לא מדבר איך שהוא היה אוכל. כי אנחנו צריכים להעלות את החומר למדרגת אדם. אז היה לוקח את הכף, מי שמכיר את הכפות הישנות של אירופה, של פעם, כאלה ענקיות, כל כף גדולה, היה לוקח כף ואוכל את המרק ככה. הוא התכופף לאוכל? הוא מעלה את האוכל אליו. אנחנו מדברים על אדם בגיל...
80, 90, 90.
כל הבדים מתלרחים ככה.
כלום. הכל נקי.
הוא יושב קרוב לשולחן.
הכל נקי. אנחנו מפחדים להעלות כף כזאת, נכון? אנחנו מפחדים להעלות כף שלו... יורדים לאוכל. מה זה שוקט? סתם ככה בשביל.
לימוד של אירופאים.
זה להעלות, זה עניין רוחני.
איפה יש לזה מקור?
בוודאי. כל מאכל אצלנו עולה לדרגת אדם. מי מתכופף כדי לקחת את השקיעה שלו? והאוכל שלו, הכל נכון.
במה?
הכל ביחד. כל בעל חיים. כל בעל חיים מכופף את הראש, ולוקח מהרצפה, ודאי. אבל מה ההבדל בין אדם לבינו? שאצל אדם הוא הולך על שניים. והראש תמיד למעלה. לא בגובה אחוריים. וגם לא מתחת לגובה אחוריים. זה יסוד האדם. אז גם אתה אוכל ככה. בסדר? זה ברור? רק אני אומר את הדברים. למה? כי בשבת לא אוכלים כי רעבים. אוכלים כי יש מצווה. ואם זו מצווה, אז זה חפצי שמיים. ואם זה חפצי שמיים, ולא יהיה מאוחר יותר, גם לפני התפילה תלך. נתקדם. ביום שישי הוא יותר טוב משיקנה ביום חמישי, שהוא ניכר יותר שהוא לכבוד שבת. אם לא בדבר, שצריך הכנה רבה כמו בשר למלוח וכדומה, יש לקנות ביום חמישי. היום גם נוכל לומר, מה זה משנה? הרי שבכל מקרה, הבשר הכפוש שאנחנו קונים, יכול להיות שהוא נשחט לפני שנה גם, שבוע.
בארגנטינה.
15 חודש חיי מדף. יכול להיות שבפסח אחד אנחנו קונים בשר שנשחט בפסח הקודם. זה ברור? 15 חודש.
ואתרים?
עופות זה 12 חודש. אבל נשים לב רק, אז מה ההבדל? בכל מקרה להכין לפני, לפני לכבוד שבת. הרי אם הבשר שמוצא ביום ה' הוא כחוש וספק שימצא ביום ו', שומן וטוב ימתין על יום ו'. הוא מסתבר שבימים הקצרים, וזה מה שקורה לנו עכשיו בחורף, ממש ימים קצרים, כל מה שיכול להקדים ההכנה ביום חמישי עדיף. וטוב שיאמר על כל דבר שקונה, זהו לכבוד שבת. למה? שים לב, המשנה ברורה מה כותב? כי הדיבור הוא פועל הרבה בקדושה. אם אתה רוצה להכיל קדושה, תדבר, תגיד. הדיבור שלך פועל. אנחנו לא סתם מפטפטים, זה לא צפצוף הזרזיר. הדיבור שלנו פועל. לכן חשוב להיזהר בדיבור. לכן גם טוב להגיד דברים טובים. כי מה שתגיד טוב, יהיה טוב. דבר טוב, יהיה טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב.
יש שיר כזה.
זה מציאות, זה לא שיר. בסדר, טוב שיש שיר.
מה שהרב אומר, גם עשו שיר.
גם היום, עכשיו שדיברנו על מלאכת בורר, יש גם שיר על קרמבו. מה זה משנה? יש מלא שיר. אבל צריך לדעת את ה... בסדר? זה ברור? כן, נמשיך. ואף על פי שהכין בהשכמה, כמו שאמרנו להשכים ולהכין, מצווה היא לכתחילה שיוסיף גם בין השמשות. ורמז לדבר שנאמר, והיה משנה. מה זה משנה? כלומר שהכינו שנית. כתיב בתורה, זכור את יום השבת לקדשו, ודרשו בית שמאי, שתהא זוכרו מאחד בשבת. נזדמן לך חלק יפה, תהא מתקנו לשבת. ואמרו על שמאי הזקן, שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. למה? מצא משהו טוב ביום ראשון, מה הוא עושה? כבוד שבת. פתאום הוא הולך ביום שני בשוק ורואה משהו יותר טוב. אז מה שקניתי אתמול ובעצם הוא היה לכבוד שבת, אוכל אותו היום, כי כבר הוא קנה משהו יותר טוב לכבוד שבת. נמצא כל ימיו לכבוד שבת. כל החיים שלי זה שבת. משם אני שותה, משם אני אוכל. משם אני שואב את כל כוחותיי. זה... נעצור פה היום, אני רואה שאני לא מספיק את הכל. בעזרת השם שבוע הבא נגמור את הסימן הזה ונחזור חזרה לרש מבית להתחלה. אבל זה רק בתור ההכנה, בעזרת השם שנזכה לראות תמיד את הראשון.